גם אני, יש לי את הכבוד כאן אחת לכמה זמן שיש לי את הזכות לבוא לכאן. אחד המקומות התורה הראשונים המיוחדים כאן בארץ ישראל, כאן בישיבת שלבים. אתם מכירים את הישיבה עוד מאז שאתם הגעתם. אבל ישיבת שלבים יש לה מסורת גדולה מכוערת, התחילה עוד לפניכם. הוא התחילה לפני שהגעתם, תגיד לפניכם. זה היה תמיד מקום תורה מאוד מיוחד במיוחד. וזכות בשבילי לבוא לדבר פה. אני מודה לבב על ההזמנה. נודה לכם על החודם כשמו. ועולם התשובה, אנחנו עוסקים בהיבטים שונים. בעבר באורות התשובה יש לו פרק שלם על הערך, הרצון המתגלה על ידי התשובה. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה היום. אחת הנקודות שלדעתי הרב מחדש אותם בנושא התשובה, ואני חושב שהוא יכול לתת לנו מחשבה על בימים הבאים עלינו לטובה, להכין את עצמנו, לגדל את עצמנו. כדי להבין את הדברים אנחנו צריכים לדעת שהאדם מורכב, עולמו הפנימי של האדם מורכב משלושה מרכיבים, וצריך להבדיל ביניהם. יש את השכל, הרצון והרגש. בעולם הרגש אני כולל את המידות. אז יש מה שהיום קוראים לזה העולם הפנימי של האדם, זה העולם הרגש, אבל אני שהעולם הרגש הוא אחד מהחלקים של העולם הפנימי של האדם. יש עוד שני חלקים, זה השכל והרצון. ואם אנחנו מסתכלים היטב בעולם התשובה, אנחנו נראה שעולם התשובה עוסק לא כל כך בעולם השכל, הוא עוסק גם, אבל הנקודה המרכזית של עולם התשובה זה עניין הרצון. ולדוגמה, תקחו את הרמב״ם בהלכות תשובה, שפתאום באמצע הלכות תשובה הרמב״ם מתחיל לדבר על נושא של בחירה חופשית. למה? מה זה קשור? בחירה חופשית, שידבר במקום, למה דווקא בהלכות תשובה, באמצע הלכות תשובה? אלא שהוא הדבר. אחד החידושים הגדולים של העולם התשובה הוא שעוסק בכוח הרצון של האדם ומרומם אותו, מתקן אותו, ובזה האדם נהפך להיות אדם אחר. אני אסביר עכשיו את המשפט שאמרתי, מה פירוש האדם נהפך להיות אדם אחר. הרב חלב כותב באבי הרועים, הרב חלב כותב שעיקר צלם אלוקים של האדם זה הרצון. חוזר על זה כמה וכמה פעמים בכתבים שלו. יש אדם קונצ'ס טובים מאורו שהוא כתב על פסקה ידועה של הרב לגבי התעמלות של נערי יותר. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, לא משנה מכירים את זה, אני יודעים שיש פסקה כזאת. אז ביקשו לנו להסביר מה זה התעמלות של נערי יותר, מה הרב רוצה שם. אז קודם כל הוא מתחיל לדבר על נושא של בחירה חופשית. הוא מדבר על הרס של הבחירה החופשית, שזה הדבר הגדול ביותר של האדם. הרב מדבר על זה, על אותו רעיון בספר עורף הקודש, בכמה וכמה פרקים, יש לו פרק שלם, כלומר, חלק שלם שעוסק בנושא הזה של כוח הרצמה, של כוח הרצון של האדם, מהו כוח הרצון. והנקודה המרכזית ש... מי הוא האדם? מי הוא עיקר האדם? מה ההגדרה של האדם? הגדרה של מי שאתה זה לא מה שאתה עושה או לא עושה. ההגדרה מי אתה זה מהם השאיפות שלך. כמובן, אם אדם אומר אני רוצה להיות למדן גדול ולא לומד, זה לא רציני. אלא הכוונה היא שהוא שואף לדבר הוא מנסה להגשים את השאיפות שלו, זה אצל האדם, זה הדבר הגדול ביותר של האדם, הנקודה של השאיפות של האדם, הרצונות של האדם, מה אתה רוצה בעולם, מה אתה רוצה בחיים, זה בעצם מגדיר מי אתה. והצלם אלוקי של האדם זה הרצון. מדוע? כי מדוע הקדוש ברוך הוא בריאת העולם, אדומים בקדיש, בעולמה דברה שהוא רוצה, כי כך הוא רוצה. אין לו שום הגדרה שכלית, הגיוני, שלנו. אנחנו יכולים להשיג ולהכיר את החוכמה האלוקית בבריאה, אלא אנחנו מכירים קודם כל את הרצון האלוקי שיהיה עולם. ומתוך הרצון האלוקי שיהיה עולם, הכל נמצא, גם אנחנו נמצאים. הכל נמצא מהרצון הקדום האלוקי שקיים גם היום, שהוא רוצה את העולם. וזה הרצון האלוקי. והבחירה בצלם האלוקי של האדם זו אותה נקודה שהרצון שלי, וזה אני מדמה אל האלוקה, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה ויש לו את היכולת להגשים את הרצונות שלו, גם האדם, בזה הצלם האלוקי שלו, שאדם יש לו רצונות ושאיפות ויש לו את היכולות להגשים אותם. בעלי החיים חיים כאן ועכשיו, אם יש להם מושג של רצונות, אין להם מושג של שאיפות, שמה יהיו, יש להם את זה כאן ועכשיו. האדם יש לו את המדרגה של הרצון והשאיפות. כשאנחנו מסתכלים, אם יש איזו שאלה באמצע מה שאני אומר, אז פשוט תעצו אותי, בסדר? מה שאני אומר לא ברור, אז פשוט תעצו אותי, אבל אל תעצו אותי, בסדר? כן, אין איזה פעם שאני אדבר, לא, אם אני צריך לא אצלת להסביר את זה, בסדר? בהגדרים של תשובה שאנחנו מכירים יש שלושה חלקים. יש את החרטה, אז היא תחת וקבלה לבא, יש גם את החרטה. כשאנחנו מדברים על על התשובה, ואנחנו מגדירים את היסודות הללו, מהו בעצם הדבר העקרוני שיש לתשובה? לעזוב את החטא ולא לחטוא, זה ודאי, כל אחד צריך לעזוב את החטא ולא לחטוא. אין אדם שלא צריך לעזוב את החטא. מה, יש מישהו שיכול להמשיך את החטא? ודאי, אדם חטא, הוא צריך להפסיק לחטוא. זה לא חידוש של עולם התשובה. הוא נצרך לתנאי התשובה, אבל זה איננו חידוש של עולם התשובה. החידושים של יותר של עולם התשובה, אפילו על החרטה, יש מקום לומר שהוא לא עיקר החידוש של עולם התשובה. כי החרטה זה נובע מהחשבון שהאדם עושה, אם היה כדאי המעשה או לא היה כדאי המעשה. וזה עניין החרטה. החידוש שיש בעולם התשובה זה הקבלה להבא. אני אומר גם לאז כך הוא מסביר אותם בכוחי אור והחידוש. מהו התפקיד, כדי להבין את התפקיד של הקבלה להבא נתחיל מהחרטה. מהו בעצם התפקיד של החרטה? התפקיד של החרטה הוא עקירת הרצון לחטא. אני חטאתי בגלל שרציתי לחטוא. לא מדבר על זה. אדם חוטא בגלל שהוא רוצה לחטוא. אפילו שוגג זה חיסרון ברצון. בגלל שהוא רוצה לעשות דברים בלי איום. גם זה חלק, לא אכפת לו. אז לכן כל חטא נובע מרצון. באה החרטה ואומרת, אני מצטער לבחירה שעשיתי, בעצם הייתי רוצה לבחור בצורה אחרת. זה עניין של הבחירה וזה עניין של החרטה. התפקיד של החרטה, והמחד מסיעתי שאני אומר את זה, שהתפקיד של החרטה הוא עקירת הרצון שהיה לרע. אבל כאן אנחנו מגיעים לנקודה גדולה של חידוש ואיום. זה לא מספיק לעקור את הרצון לחטא. כדי להסביר את זה אני אתן דוגמה מעולם של עבודת המידות. מה בעצם, איך אני אמור לתקן את המידות שלי? יש רמב"ם בשמונה פרקים שמדבר על כך, שהדרך של תיקון המידות הוא על ידי מה שאדם הולך לקיצוניות שנייה. יש דבר של פעולות שהרמב"ם מדבר עליהן שפוסק אותן להלכה, כיצד אדם עומדי, זה גם ברכות היות, כיצד אדם מתקן את המידות שלו. בעלי המוסר דיברו הרבה על נושא של שבירת המידות. בעלי המוסר שהיה להם גם קצת חוש הומור, אולי קצת צין, קצת חוש הומור, אז היו אומרים, מה קורה כשאדם שובר את המידה שלו, יש לו מידה רע ושובר אותה, שיש לו שתי מידות שוב. ולכן צריך זהירות עם זה, זה לא מספיק רק לשבור מידות, זה לא רק שוברים. צריך להיות עוד משהו כאן בדרך הדבר. אומר הרב חלף, אנחנו צריכים לדעת שישנם שני מקורות למידות של האדם, לאופי האדם. מקור אחד של אופי האדם הוא בגוף. מקור שני לאופי האדם הוא בנשמה. והעבודת תיקון המידות הגדולה המסגדה האמיתית היא שהאדם יפסיק לעסוק באפיינים שבאים מכוחות הגחוריים שלו, הגופניים שלו, אלא יעמיק יותר ויגיע לכל אותם קווי האופי, לכל אותם המידות שהן נובעות מתוך נשמתו פנימה. ניקח דוגמה שנוכל להבין שני המצבים הללו. הדוגמה מעקדת יצחק. מה היה החידוש בפרשת עקדה בעבודתו של אברהם אבינו? מה בעצם אברהם אבינו עשה בפרשת עקדה? הוא שמע בקולו של הקדוש ברוך הוא, ודאי. אבל מי שמעיין בעולת ראייה, בהסבר של הרב על העקדה, רואה שם עומק אדיר. אומר הרב בסופו של דבר על מה שנאמר בתורה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת בנך יחידך ממני. אומר הרב, אברהם אבינו לקח את האהבה שלו ליצחק בנו, וזיכך אותו באש שיראת שמיים, אז שלא הייתה שום סתירה בין האהבה הגדולה שלו לבנו, ובין האמונה הגדולה שלו בדבר השם. ולכן אברהם אבינו לא ראה סתירה בין שני הדברים הללו, בין הנקודה של לעלות את יצחק לעולה, עלה לעולה, ובין האהבה שלו אליו את בנך יחידך אשר אהבת. מה זה בנך יחידך אשר אהבת? יש לי שני בנים, לא יחידך, אבל שניהם יחידים, אם יחיד הם מאוד עושים. על אשר אהבת, אומר אברהם שניהם אני אוהב. אומר הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו את מה ששמון בעומק ליבו, שאברהם לא ידע את זה עד עכשיו, ואמר לא, בנך, יחידך, אשר אהבת, זה רק לך, מי זה? יצחק. אתה חושב אברהם ישמעאל? לא. הקדמה, אשר אהבת, זה רק יצחק, זה לא ישמעאל. לעומת ישראל, האהבה שלך ליצחק אין אמרה לשמע, זאת שום דבר. ואברהם אבינו במשך עקדה עושה את הכל כדי להגביר את האהבה שלו לבנו. הוא הגיע לאותה נקודה שיצחק בא ואומר לו, אבי, הנני בני. הנה התרייסים על יעשה לו עולה. אומר אברהם, אלוקים יראה לו עשה לו עולה, אבל אתה בני. אין זה סתיר. לכל הנוח. אין סתיר למשלה. אבל כתבי זה שלעינינו, לשכר שלנו האנושי, זה נראה דבר והיפוכו. איך אפשר לעלות אותו לעולה, איך אותו זמן אתה אהבת. ואברהם אבינו מבין שזה לא סתירה. מדוע? כי אברהם אבינו מבין מהו הסוד שכל הדברים הטובים שנמצאים בעולם. רבותיי, למה אדם אוהב את בנו? מה אתם אומרים? זה טבע, דבר טבעי, נכון? חלק ממנו, יש איזה פסיכולוגי, נכון? מי יצר את הטבע? הקדוש ברוך הוא. כלומר, האהבה של אדם לבנו זה דבר השם, אהבה של אברהם לבנו זה ודאי דבר השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו שאהבת, והציווי להעלות אותו לעולה גם זה דבר השם. אז אין סתירה. אי לנו זה נראה סתירה, נכון? כי הראייה שלנו אנושית, קלושה, אבל אברהם אבינו מתרומם מתוך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, ומבטל את המחסמים השכליים שחוסמים אותו, ואומר ומרגיש שזה הכל אמת. ולכן אברהם אבינו אומר לנערי, ואני באמר אומר לך עד כה. מה זה עד כה? עד כה יהיה זרעך. אין כל עד כה יהיה זרעך, אתה הולך לעלות אותו לעולם, מה אתה מדבר? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי לעלות אותו לעולם, והקדוש ברוך הוא אמר לי כל יהיה זרעך, שני מנת. אני לא מבין את זה, בספר שלי זה לא נתפס. נו, זה תחושה של השכל שלי, זה לא סותר את דבר השם, זה לא יכול למנוע את דבר השם להתקיים, זה לא יכול לכל אמת. ולכן אברהם מבין שלקיים את רצון השם, להעלות אותו לעולה, בנו לעולה, ולקיים את דבר השם בנך יחידך אשר אהבת, זה הכל נובע מאותה נקודה גדולה בנשמתו, ואין האהבה שלו לבנו יכולה בשום פנים ואופן לסתור את האהבה הגדולה שלו לקדוש ברוך הוא. זה לא שזה עומד בסתירה באחד יותר חזק מהשני, אין כאן בכלל סתירה. ולכן על זה אומר הרב שאברהם אבינו זיכך את האהבה שלו לבנו, זיכך את האהבה שלו בבנו, באי של יראת שמיים. הנה אהבה שיכולה להיות אהבה של אדם לבנו, יכולה להיות נובעת משני מקורות. מקור חומי וגשמי. זה לא רק אהבה של אדם לבנו, זה יכול להיות כל אהבה בתוך המשפחה. אשתו, חברות, יכול להיות נובע מרובד מאוד נמוך, מהרובד הגשמי החומי של האדם, וזה יכול להיות נובע מהנשמה פנימה. אם תשאלו אותי, רגע, תעלה לנו זעים גדולים, הנשמה, אבל, הנשמה, איך נגיע לזה? התשובה היא, עבודת המידות. אדם מזכך ומתאר את מידותיו ועובר על מידות, וגדולי הצדיקים היו גדולי בעלי המידות כל חייהם. אני זכיתי דבר שאתם לא יכולתם לזכות לה, הייתי קרוב לציודה זצ"ל, אגנוסטים זצ"ל, פן של הרב, ניסה ציודה, רב היום זה צד, רב ישראלי זה צד. אני ראיתי את זה שמי גדולי גדולים, אדירי תורה, ביחס ישיר לגדלות שלהם בתורה, הייתה הגדלות שלהם בעבודת המידות ובמידות. ואם אדם מזכך, וזה הרב חלף חזר הזה הרבה מאוד פעמים בספר אורי אישי, הציוד הזה צלעי מדבר על זה באלו תמיד העבודה הראשונה ואחר כך הראשונה, העבודה הראשונה שבן תורה צריך להיות עבודת המידות, וכך הוא יוכל לקבל תורה, וכך הוא יוכל להגיע למדרגות של עבודת השם, שגם האבות הטבעיות שלו, כמו בתוך הבית המשפחה, זה יהיה אהבה עמוקה הנובעת מנשמתו, לא אהבה תלושה רבה מצורכי הגוף ומרישות הגוף. בסדר עד כאן? מובן? אותו דבר כשאני מדבר על עבודת המידות בכלל אומר לנו הרב חלק. אומר הרב חלק, אם המידות של האדם הן אותם קווי אופי הקשורים לעולם הגופני והחומי של האדם, אז המידות שלו לא יהיו מסוכנות. זה לא מספיק בשום פנים ואופן לתקן את המידות, צריך באיזשהו שלם, באיזשהו מקום, לשנות את המקור של המידות שלך. מה יקבע לך את קווי האופי בחיים? הנשמה הפנימית או הגוף? מי זה שיקבע לך את קווי האופי? אתה צריך להחליט בזה. אם אתה מחליט שקווי האופי יוקבעו על ידי הנשמה, אז האישיות שלך, המידות שלך, האופי שלך יש שונה לגמרי מאשר אם המידות שלך יקבעו אך ורק על פי הדחפים והצרכים של הנשמה. דיברנו עכשיו על הרגש, דיברנו על המידות, דיברנו על כך שאנחנו מורכבים משני כוחות, וכל אחד מהם, הנשמה והגוף, הם מפעילים מידות שהקדוש ברוך הוא מפעיל לעשות, וכל אחד מהם יכול להשפיע ולקבוע את עולמו הפנימי הרגשי של האדם, שאין העולם הרגשי, אני כולל לא רק את הרגשות, אלא גם את עולם המידות. אותו דבר, אותו רעיון, הוא הרעיון שהרב מדבר עליו בלחץ רצון האדם. מהו הרצון, ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה? אותו יסוד שאמרנו מקודם, השאלה זה לא מספיק שאני אעקור את הרצון לחתוך. אני חייב להגיע למקור אחר לכוח הרצון שלי. כי הרצונות של האדם נובעים משני המרכיבים שעושים אותו לאדם. מה שאני אמרתי עכשיו זה בסדר, זה ברור מובן? שאלות? ישנם רצונות שבאים ונובעים אצל האדם מהגוף, מהכוחות הגופניים שלו. ישנם רצונות שנובעים אצל האדם מנשמתו פנימה. בשני הכוחות האלו קיימים באדם. והאדם צריך לקבוע לעצמו מהו הרצון המרכזי בחיים שלי. האם הרצונות הנובעים מהגוף, הרב קורא לזה הצד הרפה שבחיים, החיצוני שבחיים, ומהנקודה העמוקה ביותר מהנשמה. וכאן יש הבדל עצום ביניהם. והוא בעצם יקבע לנו גם את מה שדיברתי מקודם, גם על המידות, על ההבדל בין המידות הללו והמידות הללו. כי הנשמה, אם נוכל להגדיר לעצמנו מה היא, הנשמה היא כל כולה געגועים גדולים לקדוש ברוך הוא. תמיד היא מספקת על גודל הביטוי של הרב בעולת ראייה במקומות שונים. תמיד הנשמה מספקת על גודל. כלומר, יש כאן משהו פנימי שכל הזמן זועקת ומתרפקת ומתחננת להיות קשורה ודבוקה בחיי החיים ברוך. נר השם נשמת אדם. מה זה נר השם נשמת אדם? אומר בלטניה שהנשמה של אדם דומה לשלהבת שעל גבי נר. פעם זה היה מאוד מקובל, עשינו, אנחנו רואים אותה מקבל על שבת. אז בואו תסתכלו פעם בה, בלב שבת, על השלהבת של הנר. השלהבת היא נראית שהיא עולה למעלה. אבל אם היא תעלה למעלה, תתנתק מהפתילה, ותפסיק להתקיים. אבל זה הטרס הקדוש ברוך הוא הגדיע בה. שכל הזמן תנסה לעלות, לעלות. להתקשר לשורש העליון של העלום שנעזק בחסידות. גם זה איך זה מכין את החסידות, לא משנה. אבל יעלה מעלה מעלה. זה כבר קצת כבול. אבל כמה נשמת האדם? נשמת האדם מתגעגעת כל הזמן לעלות למעלה להידבק בקדוש ברוך הוא. הדברים של רבי עקיבא, שהוא אמר ביום הכיפורים, שהוא מצא את נפשו על קידוש השם, שמקובל שזה היה ביום כיפור. שרבי עקיבא כל ימי התגעגעתי, ופסוק זה מתי יבוא לידי ואקיימנו. אני חושב שנבין, רבי עקיבא לפי שהיה רבי עקיבא, אז הוא אמר שהוא שנא תמיד החכמים. מי ייתן לי תמיד חכם ואנשכנו כחמור? מי ייתן לי? כלומר אפילו לא ידע איך הוא נראה. הוא עושה מה, מה זה חכם? הוא לא ידע אפילו איך נראה. גם אז הוא התגעגע מתי יבוא פסוק זה לידי רק איננו? כן. כל יהודי ויהודי, כל חיה, כל הזמן יש לו נשמתו פנימה שמתגעגעת, שרוצה להידבק ביוצרה ולא לתת לכוחות החיים להגביל אותה בקישור שלה לשם יפרח. רק אנחנו לא מרגישים את זה. יכול להיות שרבי עקיבא, לפני שהיה רבי עקיבא, גם לא רגיש את זה מאיפה זה בא. אחר כך רבי עקיבא ידע להסביר. כל מה שעשיתי כל החיים שלי, זה בגלל שמשהו פנימי דחף אותי. מה אותו דבר פנימי שדחף אותי? התגעגעתי פסוק זה מתי יבוא לידי והקיימים. נסיבות נפש. הרצון של האדם, הרצון, סליחה, של הנשמה הוא הרצון והגעגוע לעלות ולהתאבק בקדוש ברוך הוא ולעלות מעלה מעלה. זה הרצון של הנשמה. וכל מה שיש עד אז לא מספק אותה. כלשון חזר, כי היא בת מלך. שום דבר לא יספק אותה. ברבינו יונה נגיע את התשובה. יש הגדרה מדהימה. מהו דרך שבל תשובה? אומר רבינו יונה, אדם קם ואומר, אדם קם בבוקר ואומר, אני שבל תשובה, אין לי לא עבירות ולא זכויות. משפט מדהים. מה פה שאין לי זכויות? מה, לא כי אין מצוות? למה מזרזר בזכויות שלו? אין דבר כזה. אני רוצה להגיד לכם, יש לנו בעיה. אנחנו מאוד מאוד מזרזלים במצוות שלנו. אנחנו מאוד מזרזלים במה שאנחנו מצליחים לעשות. אנחנו לא מבינים את הערך של חטא. אבל אנחנו גם לא מבינים את הערך של מצווה, של קיום מצווה השם. אנחנו לא מבינים את הערך של חטא, כמה שזה נורא וזה מחבל בכל העולמות, לא מבינים את הערך של חטא. אנחנו גם לא מבינים את הערך הגדול שיש בכל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים. יש אנשים שעובדי השם, אתה רואה אותם בכזה עיקרון כזה מתמיד שזה כאילו כאילו, וזה לא, זה לא דרך בעבודת השם, וזה לא נכון. גם צריך להודות לקדוש ברוך הוא כל מצווה שמקיים ולשמוח כל דבר שהוא צריך לעשות בחיים שלו, לא לזלזל. אנחנו מזלזלים יותר מדי בעבודת השם שלך. יש וגם כן נצאתי את שרה. יש סיפור חסידי על החוזה מנובלין שסתפש לך. הוא הגיע ליד הנאה ונהיה את הבגדים שלו בו ששם. הוא נהיה את הבגדים. זאת אומרת, שחתילים מתחילים לחפש. מה, 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 מה זה? מה אתם עושים? אמרו לו, רבי, בהסתרצחה העבירות, ואתה משעק אותם בשבילנו זאת, יכול לחשב כזכויות, כדאי לנו. כל דבר קטן שאנחנו מקיימים, זה ציווי בצור השם, זה דבר נפלא. כמה עושים את זה בעולם? זה איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז היום, אז איך הבן יונה אומר לנו את המשפט הזה? אין לי לא זכויות ולא עבירות. אין לי עבירות. ומה הזכויות שלי? מה, אני מבטא את צוהר הראשונות? חד ששלום. בסופו של דבר, אני מתחיל עולם מוכני חדש, שבו אני לא מבטא על הדברים הטובים שעשיתי, אבל אני צריך להגיע למשהו חדש עכשיו, שזה לא מספק, אני צריך יותר. צריך לעלות שם. לא מספיקה החרטה על מה שעשיתי שבא לעקור את הרצון לעבירה. הבעיה זה לא הרצון, הוא בעייתי כמובן, הוא הביא אותי לידי עבירה. אבל הבעיה היא שהרצונות שיש לי, שמביאים אותי לידי עבירה, זה הרצונות של החלקים הרפואיים והחלשים של החיים. זה רצונות שנובעים מחלקו הגשמי והחומרי של האדם, ומשם נובעים אותם מקורות לרצונות שבהם אדם חוטא. ויכול להיות נורא ביום, יכול להיות שאדם חוטא בעניינים רוחניים, וזה הכל נובע לא מעולם רוחני אלא מעולם גשמי. יכול להיות שאדם יזרזר בכבוד תורה של מישהו, נפגע בתמידי חכמים, מתוך לשם שמיים, אני תגיד איך עושים את זה, כך שאתה לא יודע, אבל אני אמין שיודע. וכל זה יבוא, הוא חושב כמו מקיים את צהר, בעצם זה נובע ממשהו מאוד חיצוני שלו. זה לא נובע ממשהו. יש, האדם צריך, זה כמו שאמרנו, לגבי המקור של המידות. אדם צריך להחליף את מקור הרצון שלו, שהמקור של הרצונות שלו יהיו הרצונות של נשמה אלוקית. מה זה? האם אני מדבר באוויר? לא. כל אחד מאיתנו יגיש את זה. אין אחד מאיתנו שיושב בחדר הזה וגם מי שלא יושב בחדר הזה. אם יהודי שלא מגיש את זה לפעמים איזשהו רצון, איזשהו רצון, איזו תשוקה, איזו מחשבה ש... אני רוצה. אני רוצה לעבוד את השם. אני רוצה לעשות את השם. איפה בא הרצון הזה? איפה בא האירוע הזה, המחשבה הזאת, פתאום ההתעוררות הזאת? זה בא מהנשמה פנימה. אני אספר לכם סיפור. אבל זה סיפור שהוא מעניין, בגלל שהוא לא סיפור שמעשה שהיה כך היה, הוא באמת היה. זה סיפור אמיתי. זה באמת היה, אני אעשה. הגיע אליי לפני שנים, הייתי עוד רב בבני ברק, זה היה לפני שנים, הגיע אליי אבי רק, שמעתם לה, מכירים טוב אחד מכם, והוא אמר לי שיש איזו אישה, לא משנה מי, שמפרסם את התקשורת, שיש לה מחשבה על תשובה, היא רוצה לפגש עם איזה רב, והוא רוצה להפגיש אותך איתי. אז אני נסעתי לביתה ברצליה. והיא דיברה, אוף, והיא רצתה לחלום בתשובה, היא דיברה, דיברה נגד, 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 וכל מה שמציב לבית הריסות, האמונה וזה. הוא הלך. אז אמרת, בוא תספר עצמך קצת, מה, רק לדבר איתי על יומו שלו, בוא תספר עצמך קצת וזה. אז היא אמרה, תמיד אני משרחה יושלמית, אבל אנחנו אף פעם בכם נסות, אף פעם נסות, וזה וזה. התחיל לדבר איתי על כך וזה. אז כמה שיבות עם הנסות כך היה. אבל אם אמרת דבר אחד, אני חייב לדבר איתך. שכל החיים שלי זה מלווה אותי. שהייתי בחורה בירושלים עד גיל 20 שלה. בערב יום כיפור אחרי הצהריים הייתי יוצאת חוץ עם הבית והייתי מרגישה שהיא שכינה. ומה אני אגיד לך? כל מה שתגיד לי אמונה אני אפקח איתך. אבל את התחושה הזאת לא עוזבת אותי אף פעם. באיזשהו מקום הרגשתי שיש משהו. הרגשתי שכינה. ואני לא משלח משהו. ולא נספר. היא ככה אמרת את המילה. יש בתוכנו רצונות גדולים להידבק בקדוש ברוך. געגועים אדירים לשם. ולפעמים הרצונות האלו בוקעים דרך כל המכשולות וכל החומות שאנחנו בונים מסביבת כדי לא להגיש אותן. זה לא עוזב, אנחנו מגישים. מה זה העבודה של קבלה לאהבה בתשובה? הקבלה לאהבה אומרת בדיוק את זה. לא מספיק שעקרתי את הרצון לכתוב, אני מצטער על כך, ואני מצטער על זה שרציתי לכתוב. יש לי כאן רצון חדש. רצון שנובע ממקום חדש. להבא, שאיפות קטנות, שאיפות חדשות. לעבוד בין את הקדוש ברוך הוא. להתקרב אל השם. זה הערך של הרצון שמתגלה על ידי התשובה. בעולם התשובה זה לא רק עיסוק בחטאתי, איך אני מסתדר עם החטא, איך אני מתקן אותו, אלא לשנות את סדרי החיים הפנימיים שלי, מאיפה אני נובע, מאיפה נובעים עיקר האישיות שלי, מאיפה נובעת עיקר האישיות שלי, מאיפה נובעים עיקר הכוחות שלי, הרצונות שלי, האם אני ארצה ואני אתן שזה יבוא מתוך נשמתי פנימה, או שאני אשאר באיזשהו, איזה משהו הרבה יותר חיצוני. זה הרצון שהוא הרצון העמוק, רואה את החיים בצורה אחרת, רואה את הטוב שבעולם, רואה את הטוב שבחיים. כפי שהרב מסביר שם, מבין שהרצון העין הטובה, הרצון שיהיה טוב, זה הדבר החשוב ביותר בחיים. תודה רבה. ישראל.